אנחנו מתחילים פרשת כי תבוא. חז"ל קראו לנו שכי תבוא תמיד קוראים לשבת שלפני השבת שלפני ראש השנה. תכלה שנה וקללותיה. פרשת כי תבוא יש לנו את הקללות, וחז"ל רצו שנגמור את הקללות עם השנה, תחל שנה וברכותיה. שתתחיל שנה מהברכות החדשות, וחלק מהצירופים שאנחנו עושים עם ה... לפעמים יש פרשיות שקוראים אותם יחד ובנפרד, זה כדי לאזן שכי תבוא ייפול ככה, ושנסיים את התורה בזמן מסוים, וגם את הכללות של בחוקותיי, גם כן, חז"ל, כל פעם רוצו שזה יהיה שבת לפני השבת שלפני החג. הפרשה שלנו בעצם הספר הכתב והקבלה. הוא מזכיר שהתורה חילקה את ספר דברים לחלקים. יש את החלק הראשון של ספר דברים, שזה מוסר. יש את החלק השני, שזה המצוות. והפרשה שלנו מביאה אותנו לסיום הספר. וגם הרמב"ן סובר שבפרשה שלנו בעצם יש את סיום המצוות של התורה, ובגלל זה יש את העניין שאתם תהיו עם סגולי, אתם תהיו לי עם סגולה, כי אתם תעמדו במצוות האלה. וזה המקום לומר את זה לפי הרמב"ן, כי פה סיימנו את כל המצוות. התורה אומרת לנו... המצווה הראשונה, מצוות ביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ. ומצוות ביקורים זה מצווה חינוכית, שכשבן אדם מתחיל לקבל ברכה, הוא מביא את הברכה הראשונה, הוא מביא בעצם למקדש. זה חינוך שאנחנו מקבלים בהרבה מצוות, אם זה ראשית הגז, אם זה תרומות, מעשרות, ביקורים, בכורות, בין הבכור של האדם. כל פעם התורה מלמדת אותנו אותה נקודה, והאמת שזו הנקודה שאנחנו גם מוצאים בהתחלת בריאת העולם עם קין והבל. מה הגישה של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא בחיי האדם? האם האדם לוקח את הברכות כמובן מאליו, או האדם בעצם מכיר בכך שיד השם היא המטיבה לו? והדרך להכיר את זה זה בלקיחת ראשית הפרי. ובמצוות ביקורים אנחנו בעצם מזכירים את הערכה שלנו לארץ ישראל. לפי האבן יחיא, היה ראשון שקראו לו האבן יחיא, והוא כתב פירוש על איכה, הוא כתב פירוש על כל התנך, בפירוש שלו על איכה ובפירוש שלו על דניאל, הוא כתב איכה, על מגילת איכה ועל דניאל. הוא הסביר את הפסוקים בדניאל, שבסביבות שנת ה-תש"ן יהיה חזרה של עם ישראל לארץ ישראל. כך הוא מסביר את הפסוקים של דניאל, וכך הוא מסביר איך הגאולה תלך. אז הוא נהיה מאוד מפורסם בקום המדינה, ציטטו אותו, כי הוא היחיד בין, שאני מכיר, בין מפרשי הפסוקים בדניאל, שגם בפירוש שלו על דניאל וגם בפירוש שלו על איכה, כך הוא מסביר את הפסוקים. עכשיו, הוא מסביר שגם העניין של מצוות סוכה, שאדם יוצא מהבית, הוא נזכר בעצם, הבית הזה הוא לא מובן מאליו. לומר תודה רבה על האדמה, על ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז מצוות ביקורים, ויש אומרים גם מצוות סוכה, זה בעצם לחנך את האדם שהדברים לא יהיו מובן מאליו, שלבן אדם יהיה הערכה. וכשאנחנו מדברים על הערכה, הכרת הטוב, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהכרת הטוב זה טובת הנותן. ובעצם, הכרת הטוב יש בזה צד גדול מאוד שזה טובת המקבל. החיים הטובים של האדם זה כשיכול להיות לו הערכה למה שהוא קיבל. אם הכל מובן מאליו, אז הבן אדם מפסיק ליהנות ממה שיש לו. כי הכל מובן מאליו. אם זה לא מובן מאליו, אז תודה רבה. אני זוכר את השנים הראשונות שהייתי בארץ, שהייתי מתרגש לקום בבוקר, להסתכל מהחלון, לראות שאני בארץ ישראל. זה לא היה לי מובן מאליו. אני נולדתי פה, ההורים שלי ירדו ואז חזרתי. וכשחזרתי זה היה לי כמו חלום, לא האמנתי. הייתי קם בבוקר, מסתכל מהחלון כמה דקות רק לקלוט שאני פה. אני זוכר בפעם הראשונה שהדלקתי רדיו ושמעתי עברית, זה כל כך ריגש אותי, לא עניין אותי מה הם אומרים. זה שאתה מדליק רדיו, אתה שומע עברית, הייתי מדליק מחווה כמו צעצוע, רק לשמוע שהם מדברים עברית. יש דברים שהם מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ועם הזמן אנחנו שוכחים. באה התורה וחינכה אותנו, מצוות ביקורים, תעצור, כל שנה מחדש, אתה לוקח את הפרי הראשון, אתה עולה למקדש, ואתה בא לקדוש ברוך הוא, הכהן הוא סך כל נציג. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, הגעתי היום. הגדה בלשון התנך, זה לא בהכרח אמירה בלשון הפה, אלא זה הצרה גם כן במעשה, כמו שיואב אומר לדוד, כי הגעת היום, היום שאנחנו ניצחנו את אבשלום והרגנו את בנך אבשלום במרד, ואתה כל כך בוכה על אבשלום, ולא אכפת לך משאר העם, הגעת היום, הפעולות שלך מעידות שהיה עדיף לך שנפסיד את המלחמה. אז לשון הגדה בתנך זה לא בהכרח אמירה בדיבור, הגדה זה גם כן אמירה במעשה. התורה אומרת לנו לקחת את ראשית הפרי, לקחת בתנה, לקחת למעלה לבית המקדש. התנה הזה, יש פה שני צדדים. צד אחד זה חשיבות. כשאני הולך להביא דבר חשוב, אני לוקח אותו בכלי. זה צורת הסברה חשובה, כשהרבה פעמים נשים תקפו אותי, למה אני לא נותן יד לאישה. אני במיוחד, אני מצאצא יקי, ואצל היקים היו הרבה שכן לחצו יד לאישה. אז אני למדתי עם רבותיי, אני לא זוכר איזה מרבותיי, אני חושב שהרב פסן זצ"ל היה אומר, כשיש ספר תורה, אנחנו לא נוגעים ישירות בספר תורה. יש כיסוי ויש חדר מיוחד, ושמים אותו בארון הקודש, ויש פרוכת, וגם כשצריך להרים את הקלף שהוא נופל, לוקחים צעים תלית ולא נוגעים ישירות. כל דבר שאני מעריך, אני שומר איזשהו מרחק ממנו. אותו דבר האישה. מהערכתנו אליה, אנחנו לא באים במגע ישיר. וזה דבר שאפילו לגויות הייתי מסוגל להסביר, כשהיו מקרים שהיו נשים ש... מה? מה ההבדל? למה? אני חושב שהאיסור מגע הוא כי אנחנו רואים שכל מגע של קרבה זה... וגם ללחוץ יד זה מגע של קרבה עצם, אבל גם אין צורך. אני לא חושב, אני לא מכיר את מה שאתה אומר.
יש לנו את הסיפור שפעם זה מגויה בעלי הרב הרי לוין בלחוץ יד דווקא בהכוונה, והרי לוין נחץ ליד ואמרו שזה מהסיפור הזה שמעביר.
טוב, אי אפשר לכם סיפורים. צריך לבדוק, הגמרא אומרת, חזי מן גברא רבא כמאסי דלי. שכששומעים סיפור, צריך לברר מי מעיד שהסיפור היה, ושובר את כל הפרטים. היה סיפור גם כן שמלכת אנגליה הושיט היד לרב מרדכי אליהו, והוא לא נתן ליד. ואחר כך הוא אמר, זה נכון שעל פי ההלכה, בגלל שיש סכנה וכל מיני צדדים, שזה בכל זאת נציגות וזה מקום, מעמד ציבורי, וכל העיתונות דיברה נגדו בארץ, כשהוא לא הסכים לתת ליד. והוא הסביר לה, הרב מרדכי אליהו, כשהיה ראשון לציון, מלכת אנגליה הושיטה לו יד, והוא לא החזיר לה יד, והוא הסביר לה, אני מתנצל, אבל אני לא יכול, והעיתונות בארץ יצאה נגדו, כעבור יום יומיים הוא קיבל מכתב התנצלות ממלכת אנגליה, שבאמת כתוב בהנהגות האתיקית, בהנהגות של אנגליה, שאין למלכה להושיט יד לרב, שהיא מקובלת אצלם בידוע, והיא טעתה. זאת אומרת, היא שלחה לו מכתב שהיא מתנצלת, התנצלות רשמית של המלכה. הם הכירו בכך שזה לא. הרב אליהו אמר, נכון, היו צדדים להקל, אבל היה צד שזה מעמד ציבורי, והיה חשוב דווקא ההפך להחמיר. וכשאני נכנע למצבים כאלה, אני מסביר. כי הרבה פעמים הם חושבות, זה בגלל שאני לא יהודיה. אז אני אומר להם, תבינו, אני לא נגעתי מימיי באף אישה, חוץ מאשתי ואימא שלי. זה אין... לא קיים אצלי. אנחנו כל כך מכבדים את הקשר בין איש לאישה, שכל אישה יודעת שבעלה לא בא במגע, לא לחץ יד עם אף אישה חוץ מאשתו. ואנחנו מכבדים את האישה, ומתוך זה אנחנו מכבדים את העניין שזה, וכמה שאני התרשמתי, הם מקבלים את זה בכבוד. אני רק צריך להסביר את זה בצורה שהם לא נפגעים, וגם כן שהם ידעו איך להצדיק את אלה שכן לוחצים להם יד. כי תמיד הבעיה היא שיש יהודים אחרים שכן לוחצים להם יד. ואז הם מסתכלים עליך, מה אתה? אז לי זה קל היום, אני אומר, אני רב. אבל גם כשהתחלתי ללמוד בישיבה, אז כשהייתי מגיע למעמדים כאלה, הייתי שם את המקבט והז'קט, והייתי בא, כאילו, בלבוש יותר, כאילו, תקרא לזה חרדי, שהאנשים אז יותר קל להם לקלוט, שאני, ככה אני לא בא לדון איך האחרים נוהגים. למעשה, אז התורה כן מחנכת אותנו, שיש איזושהי חשיבות לצורה שאני נוגע במשהו. הביקורים, התורה מדגישה, כך בתנה. אל תיקח את זה ביד, כך בצורה מכובדת. מה עשו עם ישראל? התחילו להדר בזה. זה הביא בתנה של כסף, זה הביא בתנה של זהב, ובאו עניים והתביישו להביא ביקורים. כי כולם רואים איך אתה מביא את זה. זה המדד. התקינו חכמים שכולם מביאים בתנה של עצים, פשוט, שגם לעניים יש טנא עשוי מקש, מעצים, דברים פשוטים. וכן היה עניין שכשבן אדם היה נפטר, אז היה שאלה באיזה תכריכים קוברים אותו. והיה כל כך יקר על האנשים הקבורה, שכל הקרובים שפחה היו בורחים מהעיר. כי היה יותר קשה ההוצאות לכבד את המת, מאשר זה שהוא מת. לא יכלו לעמוד בזה. עד שבא רבן גמליאל, ונהג בעצמו, אמר אותי תקברו בתכריכים של פשטן. אז פשטן בימים היה כמו ג'ינס בימינו. הדבר הכי פשוט שיש. היום כבר ג'ינס זה לא פשוט. אבל פעם ג'ינס היה פשוט. הדבר הכי פשוט שיש. ובאמת, ככה אמורים להיות. אני קיבלתי היום פרסומת באימייל לקנות קיטל מעודרת של 200 שקל. זה לא אמור להיות ככה. הקיטל אמור להיות הבגד הכי פשוט. כל העניין של הקיטל זה הבגד שקוברים בו, שזה אמור להיות הפשטן או הבגד שהוא הכי פשוט, בלי כיסים ובלי שום דבר, שזה כל אני יכול לעמוד בו. זה העניין של הקיטל. זה העניין התכריכים שבן אדם נקבר בהם. אז חז"ל התקינו בהתחשבות בעניים. אז התורה אומרת לנו לקחת את הביקורים, ואנחנו באים לכהן אשר יהיה בימים ההם. הכהן הוא נציג השם. הרבה פעמים בן אדם לא נוח לו, למה שהוא יהיה הנציג של השם? אני זוכר כשאני הייתי ילד, אני זוכר את הכהן הזה או האחר. התורה מדגישה הכהן אשר יהיה בימים ההם. התורה גם מדגישה, אל תחכה לזמן שהקרוב משפחה שלך נמצא במקדש, לך לכהן אשר יהיה בימים ההם. מי ששם הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא. ואמרתי אליו הגדתי היום, שחזל דורשים על שני דברים, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אחד זה לימוד תורה ואחד זה ארץ ישראל. כי אלה שני דברים שבן אדם יכול להתלהב בהתחלה, ועם הזמן זה מתיישן והוא לא מתלהב. אז התורה אמרה על שני דברים, גם לימוד תורה וגם ארץ ישראל, וזה בעצם מה שאנחנו רואים בדור שלנו עם הציונות. מתלהבים על ארץ ישראל, בונים, והדור הבא כבר יורד, זה מובן מאליו ולא מעניין את אף אחד. התורה באה ואומרת, לא, בן אדם צריך שיהיה לו התחדשות בזה. ולקח הכהן התן מידיך והנחול לפני מזבח השם לוקחה. יש עניין דווקא להניח את המזבח לפני השם, שאנחנו מדגישים, זה לא הכהן שמקבל את זה ממני, אני נותן את זה לשם, והכהן הוא כנציג השם הוא מקבל את זה. אבל אין פה בעיה ביני לבין הכהן. וזה אחד מהדברים שהתורה מדגישה לנו גם בברכת כהנים. אחד מהטענות שהיו לקונסרבטיבים, זה מה שייך ברכת כהנים, מה הוא טוב ממני? אני מממן אותו, אני משלם לכולל שלו, הוא יבוא ויברך אותי, לא שייך. אחד מהדברים שהם יצאו נגדם זה ברכת כהנים. מה אומרת הקדוש ברוך הוא? ואני אברכם. מה אתה רוצה ממנו? הוא נציג שלי, זה הברכה שלי. ואותו דבר במקדש. מה? הרבה דברים הפריעו להם. גם את ארץ ישראל הם הוציאו מהתפילה. רק היום שהם כבר לא, הם רואים שאין להם עתיד, אז פתאום הם רוצים להיכנס לכל העניינים של ארץ ישראל. הם הוציאו את ארץ ישראל מהתפילה. אין ותחזן עינינו בשוב חלציון ברחמים. בסידורים שלהם האוריגינליים. הם אמרו, מה העניין ארץ ישראל? אנחנו בגרמניה, לא צריך את ארץ ישראל. אין שום עניין להתפלל, אין לנו שום קשר לארץ ישראל. אנחנו לא גרמנים, יהודים גרמנים, אנחנו גרמנים. וזה חלק מהחוצפה שלהם היום. שהם רוצים עכשיו להיות מאורים ברבנות של ארץ ישראל ובגיור, ואין להם שום זכות טענה. התורה אומרת, וענית ואמרת, בן אדם וענית, חז"ל דורשים בכל מקום, זה להרמת קול. לפני השם לוקח, הרמי עובד אבי. יש מקרא ביקורים, כשבן אדם מביא את הביקורים, הוא מכיר כמה טוב השם עשה איתנו, מי יעקב אבינו, שהוא היה הרמי, הוא הסתובב בארם, הוא היה עובד, הוא היה עני, לא היה לו כלום, כי במקלי עבדתי את הירדן, הוא היה אבי, וירד מצרימה, אחרי שהוא יצא מבית לבן, אחר כך הוא ירד למצרים, והיה גושם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום הרב, השם גידל את עם ישראל. עכשיו, המקרא ביקורים הזה, זה בעצם חזרה על השורשים של עם ישראל. הכרת הטוב בפרוטרוט, גם לא היינו עם, גם היינו עם עניים, גם לא היה לנו שום זכות קיום כי היינו עבדים, ואת כל זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, הוציא אותנו, ולא רק זה, אלא נתן לנו את האדמה. אחד מהיסודות בהכרת הטוב, זה היכולת לפרט. הרבה פעמים יותר נוח לומר, תודה רבה. וזה לא תקין. התורה מלמדת אותנו פה איך לומר תודה רבה. תודה על א' ותודה על ב' ותודה על ג'. זה אחד מהדברים שאנחנו כבעלים צריכים ללמוד. הרבה פעמים לגברים קשה. קשה לומר תודה, וודאי שקשה לומר תודה בפרטים. התורה מחנכת אותנו לשים לב לכל פרט ולומר תודה עליו. ארמי זה מחלוקת. יש אומרים שארמי זה לבן הארמי, עובד אבי שביקש לאבד את יעקב אבינו. יש אומרים שארמי זה יעקב אבינו. שיעקב עצמו, כשהוא היה הסתובב בארם, הוא לא היה לו בית בעצם, עזב את ארץ ישראל לחפש אישה, חי 21 שנה בארם, הוא נהפך להיות ארמי, והוא היה עובד, הוא היה נמרוד כשהוא בא למצרים. יש שתי שיטות מן הראשונים, מה זה ארמי עובד אבי.
בישראל נקרא ארמי. כשהוא חזר לישראל,
הוא קורא לו ארמי. אנחנו מתעדים את ההיסטוריה. עכשיו...
בארצות הברית אני יהודי. פה אני אמריקאי.
כן.
הכורדים שבאו במקום אחר, כשהם חזכו, קראו להם במקום אחר.
אני נולדתי פה, בארצות הברית קראו לי הישראלי. כשבאתי ארצה קוראים לי אמריקאי. כל מקום אני... בסדר.
לא הרגשתי בכלל.
מקרא ביקורים, אז היו עמי הארץ שלא ידעו לעשות מקרא ביקורים. התחילו להתבייש לבוא לבית המקדש. התקינו חכמים שכל אדם שבא עם הביקורים, הכהן מקרא אותו ואומר לו מילה במילה והוא אומר אחריו. אותו דבר בקידושין. היו עמי הארץ שלא ידעו ברכת קידושין. התקינו חכמים שהמסדר קידושין, הרב, אומר לו מילה במילה והוא אומר אחריו. אנחנו אשכנזים כבר השתכללנו במנהג. רק הרב אומר את הברכה בשבילנו. ואני תמיד אומר לחתנים והקלות, תקשיבו, זו ברכה שלך, אתה חתן, יש לך מצווה קידושין. אתה אומר, הולך לומר, הרי את מקודשת לי, זו ברכה שלך, הברכת קידושין. הברכת פורי פרי הגפן, אתם תשתו את היין, לא הרב, הוא עושה ברכת הנהנים בשבילכם. שתי הברכות הגפן. אני גם בחתונה, אמרתי לאשתי, שנייה לפני הברכה, זה בשבילנו, צריך לכוון. חתן וקלה שמתלוצצים תוך כדי, לא יצאו את הברכה, אתה לא יכול לדבר תוך כדי שהוא מציא אותך בברכה. אז זה התקינו כדי לא לבייש את אלה שלא יודעים. ואותו דבר בעצם 18. ישנו חזרת השץ. מה זה חזרת השץ? היו עמי ארץ שלא ידעו להתפלל. אז התקינו שהשץ אומר את הכל בכל רם בשביל הציבור. אותו דבר זימון. מה זה זימון? שיש אחד שאומר בקעת המזון בשביל כולם. אז חכמים הרבה פעמים התחשבו והתחשבו שלא יהיה הבדל בין זה לזה. שהעמי הארץ לא יתביישו. אז התקינו במקרא ביקורים שאנחנו כל אדם קוראים בשבילו, מקרים אותו מקרא ביקורים, אומרים לו. עכשיו, במקרא ביקורים יש מחלוקת במשנה, האם גר יכול לומר הארץ אשר נתת לאבותינו, הרי זה לא אבותיו. אז זה מחלוקת במשנה, ובפשט המשנה ההלכה היא שגר לא יכול לומר מקרא ביקורים, אבל בירושלמי כתוב שכן, והרמב״ם יש לו איגרת מפורסמת לרבי עובדיה הגר שבה הוא מסביר שכן. ההלכה היא שבעצם כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כי אב המון גויים נתתיך, זה גדר שכל בן נקרא בן אברהם, כל גר נקרא בן אברהם, וזה שאנחנו אומרים לו בן אברהם בכתובה ובעלייה לתורה, זה באמת הגדר שלו. והרמב״ם שם אומר חידוש, אני קשור לאברהם אבינו אחרי 30 דורות, אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא שלי, אבל הגר הוא בן אברהם אבינו, הקשר שלו ישירות עם אברהם אבינו. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו כי אב המון גויים נתתיך, הוא עשה אותו בן אברהם אבינו. זאת אומרת, הוא עשה שכל גר יש לו חיבור ישירות עם אברהם אבינו. יש שאלה, האם הוא יכול לומר על הניסים? כי זה כבר לא אברהם אבינו. יש שאלה בהגדה מה הוא יכול לומר. אבל אנחנו למעשה היום, למרות שיש צדדים לחלוק, אנחנו הלכה למעשה לא עושים חלוקות, כי לגרים יותר נוח בלי החלוקות האלה. אבל יש בזה דיון, איך הוא יכול לברך שעשה ניסים בחנוכה? זה לא קשור לאברהם אבינו נס חנוכה, ואותו דבר בפסח. בסדר, למה זה ככה אנחנו נוהגים? המחלוקת הזו היא סביב פה, המחלוקת היא במסכת ביקורים. יש שאלה שאני אוהב לשאול, שאלה extra credit, שאלה מעבר. אם לבן אדם יש שדה, יש לו פרדס של תפוזים, והוא נכנס לפרדס והוא רואה שביקרו תפוזים. אז אנחנו יודעים שכשהפירות מבקרים, אז בן אדם לא בא ומסמן את אלה הראשונים שביקרו, וזה הביקורים. אז אני תמיד אוהב לשאול ילדים, כמה תפוזים רצוי, כמה תפוזים חובה, וכמה תפוזים מצווה מן המובחר להביא כביקורים. מה התשובה? תחשבו. נשאל צב ליל שבת גם, נראה מי ידע. בסדר, לכם יש מקדמה. מה? תחשבו. אם זה היה פשוט, אז... טוב.
מן התורה או מדרבנן השאלה?
גם וגם, מדאורייתא ומדרבנן.
אמרת שלא יפרידו בין העשירים לעניים. זה תביא אותו דבר לכולם.
בסדר? תחשבו. אם אתם יודעים את התשובה, תאמרו. בסדר, אז תחשוב הלאה. אתה התחלת לפחות אותה בכיוון. התורה אומרת, ושמחת בכל הטוב. ויש פה לדון האם זה איחול, אם זה ציווי. אחד מהדברים שברורים מהתורה, זה שיכול להיות מצב שטוב, ובן אדם לא ישמח. אתה אומרת לך, ושמחת בכל הטוב. מה המפתח שבן אדם ישמח בכל הטוב? קודם כל, שיכיר אשר נתן לך השם לוקחה. שיכיר בטוב. אם בן אדם לא מכיר בזה, הוא לא יכול להיות שמח בזה. בן אדם שזה, שהכל מובן מאליו, לא שמח. דבר שני, אתה והלוי והגר שוב בקרבך. כשבן אדם נותן לאחרים, וזה מה שהרמב״ם כותב בהלכות יום טוב, שהשמחה האמיתית, השמחה של התורה, זה שמחה שבן אדם משמח את הלוי, את הגר, את היתום, את האלמנה, כשבן אדם נותן לאחרים, כשהוא משתף את האחרים בשמחה שלו. אם השמחה היא פרטית, זה לא שמחה. ויש מנהג שמקורו בעצם בגמרא על רבי עקיבא, שכשבן אדם מתחתן, אז הוא נותן סעודות לעניים ביום חתונתו. ויש מנהג קדום, שכשבן אדם משיא את בנו או ביתו, הוא גם משיא יתום באותו זמן. עד כדי כך שיש דיונים בהלכה, האם ששניהם יעמדו מתחת לאותה חופה, איך עושים את הברכות, מה עם מצוות חבילות חבילות. היה מנהג ותיק, שהיו משיאים עניים יחד עם עשירים, כדי שכולם ינו מאותה סעודה. אז זה שמחה אמיתית. זה השמחה שהתורה מלמדת אותנו. אנחנו בשני, התורה מלמדת אותנו וידוי מעשר, ויש דיון למה זה נקרא וידוי מעשר. פשט הפשוט, אנחנו אומרים, קיימתי את החובות שלי עם התרומות ומעשרות והכל, ואנחנו יודעים שזה בשנה הרביעית והשביעית של השמיטה, כשמגיע פסח, אני בשנה, תמיד בשנה אחרי המעשר אני בא ומעיד בפסח, שביעי של פסח, אני מעיד שאני קיימתי את כל החובות שלי של תרומה ומעשר וביקורים וכו'. הספרונו יש לו פשט מאוד מעניין, הוא אומר, הוידוי מעשר הוא באמת וידוי. מה שבן אדם אומר, זה אני יודע שבאמת היה ראוי שאני לא אצטרך לתת שום מתנות מחוץ לבית שלי. בעצם, אם אנחנו היינו עומדים בחובות שלנו, כל אחד בביתו, הבכור שלו היה כהן. זה שאני צריך לתת לכהן זה כי אני לא תקין. זה כי אנחנו כעם לא תקין, לא תקינים. וזה הוידוי. והוא מפרש שלב שלב בוידוי, איך שבן אדם אומר, ביארתי הקודש מן הבית, אני עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, ואני יודע שאני לא בסדר, שהייתי צריך להוציא את זה מן הבית, וזה לא נשאר בבית שלי, והייתי צריך שיהיה לי כהן חיצוני ולוי חיצוני וכו'. יש לנו מצווה, לא אכלתי ועוני ממנו. מה זה ועוני? אז בפשעת, עונן מדאורייתא, זה בן אדם שקרוב משפחה שלו נפטר, וטרם נקבר, או נקבר באותו יום. יום מיטה וקבורה הוא עונן. יום ולא לילה זה ענינות דאורייתא. יש לנו שני מקומות שענינות מוזכרת בתורה. אחד זה פה במעשר, שבן אדם מעיד שהוא לא אכל מהמעשר בענינות, והשני זה בארון הכהן, שהוא לא יכל לאכול ואכלתי חטאת היום. וראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. יש לנו מחלוקת יסודית, מחלוקת ראשונים, האם יש ענינות דאורייתא ואבלות דאורייתא. כשתוספות כבר מאיר שבעצם בתורה לא כתוב להיות עונן, בתורה כתוב על אנשים שהיו עוננים, או עונן לגבי מעשר. מה זה ענינות? אז יש ראשונים שאומרים שאבלות יום ראשון וענינות זה דאורייתא. ענינות זה בעצם מלשון ענינות לב, צער של האדם. אני פעם שאלתי, איפה כתוב שצריך להצטער שבן אדם מת? כתוב שצריך לנהוג מנהגי אבלות. אבל אולי אדם יכול לנהוג מנהגי אבלות עם חיוך על הפנים. עושה קריאה עם חיוך, צוחק תוך כדי שהוא יושב שבעה. איפה כתוב? ושמתי לב, קודם כל הרמב"ן בהתחלה תורת האדם מפתח. הרמב"ן היה רופא, והוא כתב ספר שקוראים לו תורת האדם. הספר הזה דן בכל הצדדים הרפואיים של היהדות. דהיינו, הוא דן בהלכות רפואה, בהלכות שבת ורפואה, בהלכות חולה, בהלכות מת, ורוב הלכות אבלות, השולחן ערוך הלך בעצם אחרי תורת האדם. כמובן, השולחן ערוך בעצם, כל חלק מהשולחן ערוך, הוא לקח ספר אחר, שהוא לקח אותו כהספר הבסיס, מבחינה לשונית וגם מבחינה דינית, ואחר כך הוא שיבט סביבו. באורחיים, בהלכות תפילה, חלק הראשון של אורחיים, העיקר זה אבודרם. יש לך קטעים שלמים בטור ובשולחן ערוך שהם מילה במילה מהאבודרם. ובאבילות זה תורת האדם. בעזראים זה הרמב״ם. בביקורים בעזראים זה הרמב״ם. כל חלק יש לו בעצם את הספר שהוא העיקר והכל מסביבו. אז הרמב״ן בתורת האדם, על ההתחלה מזכיר שיש עניין שבן אדם יעצב שנפטר מישהו מהעולם, שזה הגיוני, רק חיפשתי איזה מקור, ופה המפרשים מסבירים מה זה עונין, ענינות לב, שבן אדם יצטער. פה אנחנו רואים דבר מעניין. כשבן אדם עונין, התורה אוסרת עליו דורייתא לאכול קודשים, לאכול מעשר שני. זאת אומרת, התורה רצתה שכשבן אדם אוכל את המאכלים הקדושים של בית המקדש, הוא יהיה במצב של שמחה. זה לא סתם מצווה תאכל. לא, אתה אוכל מאכלים קדושים, תהיה שמח. האדם כשהוא עונין לא יכול להיות שמח, אסרה עליו התורה לאכול את הקודשים. וזה הנציב מסביר שזה חלק ממה שקורה בעצם בליל הסדר. למה אנחנו לובשים קיטל? הנציב אומר שחלק ממה שאנחנו עושים בליל הסדר זה דימוי המקדש, ובמקדש כשבן אדם היה מקריב קורבן זה היה מעין יום טוב שלו. זה שהיום הוא מקריב קורבן, אז היה יום לחגוג שהוא מקריב קורבן. אז הוא היה לובש קיטל, לא היה, היה לו בגד מיוחד לכבוד זה. אני לא יודע על חטאת, לא יודע, שאלה טובה. לא יודע, אני צריך לראות בנציב, יכול להיות שהוא אומר דווקא שלמים, אני לא זוכר, צריך לראות, זה בהתחלת ההגדה של פסח. שאלה טובה. אבל האדם ברמה עקרונית, כשהוא אוכל קודשים, הוא צריך להיות שמח. כשהוא עונן, הוא לא יכול להיות שמח, אסור לו לאכול קודשים. אצלנו, הנפקמינה של הנינות, זה שעונן פטור ממצוות. למה? עוסק במצווה פטור מן המצווה. יש שתי שיטות בירושלמי. האם העונן פטור מהמצוות בגלל שהוא עסוק במצווה, או גם אם הוא לא עסוק במצווה, אבל עצם זה שיש לו מת, אם הוא עכשיו יעסוק בדבר אחר, זה לא כבוד המת. שתי שיטות בירושלמי, שתי שיטות בתוספות, שני מוזכרות להלכה. נפקא מינה, אם בן אדם יכול להחמיר על עצמו. הוא אומר, עכשיו יש חבר'ה קדישה, רבנו תם, נפטרה אחותו, הוא הלך ואכל בשר, ואמר, מה, יש לה בעל, אני בכלל לא באותו מדינה כמו. אני יכול לעשות הכל. אני לא עונן, אני לא חל עליי שום דינים. וזה מחלוקת, האם הוא צדק או לא צדק, וכל הראשונים דנים על רבנו תם ואחותו, צדק או לא צדק, שתי שיטות בתוספות, על פי שתי שיטות בירושלמי, האם הדין הזה שעונן פטור מכל המצוות, זה כי הוא באמת עסוק, או זה מדין כבוד המת? כתוב, וישתחווית, שבן אדם כשהוא יוצא מהבית המקדש, הוא משתחווה. אז קודם כל צריך לדעת שהמילה להשתחוות, חזל אומרים לנו, לפעמים זה להשתחוות, לפעמים זה להתפלל. נראה בפרקי רב אליעזר, שכשכתוב, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם, אברהם אבינו אמר, אנחנו הולכים להתפלל בהר המוריה. שהשתחוויה, כתוב, זה גם לשון של תפילה. אבל פה התורה מלמדת אותנו, שכשבן אדם נפטר מרבו או מבית הכנסת, הוא משתחווה ויוצא. וזה באמת מוזכר בהלכות כבוד רבו. שכשבן אדם יוצא מלפני רבו, לא יסתובב ויפנה גבו לרבו, אלא הוא הולך אחורנית כשהוא עוזב את רבו, וכן מוזכר להלכה כשבן אדם יוצא מבית כנסת, או עוזב את ארון הקודש, שהוא ייקח כמה פסיעות אחורנית. גם כשבן אדם עוזב את הכותל, בן אדם נפטר מרבו, הוא לוקח פסיעות אחורנית. וזה בהשתחווית, שבן אדם משתחווה כלפי המקום, כשהוא בעצם הולך אחורנית, כשהוא נוטל רשות לעזוב. התורה אומרת, היום הזה השם לוקח מצווך לעשות את החוקים וכולו. וזה איפה שהרמב"ן אומר שזה סיום התורה. היום הזה השם לוקח מצווך. בפרשה שלנו אנחנו הולכים בעצם לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. וזו הברית הסופית של ערבות מואב, שעכשיו חזרנו על כל התורה כולה, ועכשיו שאנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תקבלו את התורה עכשיו בערבות מואב, יחד עם העזרות, כל הכללות שבסוף הפרשה. אתם מקבלים על דעת, נשמור, נקבל את הברכות. אבל אם לא, יש את הכללות שבסוף הפרשה. וזה הכוח של עם ישראל. הגמרא אומרת שיהודי שאומר, סל הזה לצדקה, על מנת שיחיה בני, צדיק גמור. או צדקה גמורה, שני גרסות בגמרא. גוי שאומר את זה, זה לא בסדר. כששלמה המלך מתפלל בבניין בית המקדש, שלמה המלך אומר, לתת לאיש חדרכה וחפרי מעל עליו. כשיהודי מתפלל לבית המקדש, תן לו מה שמגיע לו. כשגוי מתפלל לבית המקדש, תן לו את מה שהוא ביקש. למה? כי הגוי, אם הוא לא מקבל מה שהוא ביקש, אז הוא כופר בעיקר. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, לא עוקב אחרי מה שהולך בעולם. עם ישראל מוכן לסבול. הגדלות של עם ישראל זה כשעם ישראל סובל, עם ישראל מכיר בכך שזה יד השם, ומיד דורש מעצמו לשפר את מעשיו. זה גדלות של עם ישראל. ובגלל זה יהודי יכול לומר סלזל צדקה על מנת שיחיה בני. וזה גם הברית שבפרשה שלנו. שאנחנו מוכנים לקיים את התורה והמצוות עם תנאי. אם כן יהיה טוב, אבל אם לא, יש את הכללות. ועם ישראל יכול לעמוד בזה. ושאר אומות לא מוכנים לעמוד בזה. אז זה הברית הגדולה שישנו בפרשה שלנו. שעם ישראל מוכן, וזה את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים. עם ישראל מוכן להצהיר, לגדל את הקדוש ברוך הוא, וזה הגדלות של הקדיש. מה זה הקדיש? שיית גדל ויית קדש שמי רבה. אנחנו מוכנים להסתכל לעתיד. היום זה עוד לא שזה צריך להיות. היום אנחנו עוד מחכים לעתיד. אנחנו מחכים לעתיד שהנביא יחזקאל אמר, והתגדלתי והתקדשתי. הקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש, זה עוד יבוא. אבל היום אנחנו לא רואים את זה. וזה לא מתיש אותנו. הרבה פעמים כשישנו חבר'ה במכון מאיר שעל סף לעשות גיור, אני אומר להם, אם יש משהו שחשוב לכם, תלכו לכותל להתפלל עכשיו לפני הגיור. לפני הגיור עוד יש לכם את ההבטחה של שלמה, ששלמה יתפלל, שכל גוי שיתפלל למקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא יענה תפילתו. אחרי הגיור, תלוי אם מגיע לכם או לא. זה לא אותה תפילה. אז תלכו לפני הגיור. התורה אומרת לנו, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה ובכל נפשך? אז חזל הוא דורשים, אפילו הוא נוטל את נפשך. מוזכר במדרש סיפור. רבי עקיבא ופפוס. פפוס בן יהודה היה יהודי חשוב מאוד. צדיק גדול מאוד. שחשש מאוד מאוד. ובגלל שהוא חשש כל כך, הוא היה נועל את הדלת כל פעם שהוא יצא מהבית, לוודות שאשתו לא תזנה. הוא היה מחמיר מאוד גדול. חזל אומרים לא ללמוד מפפוס. כי אשתו זנתה וממנה יצא ישו. אבל פפוס היה מאוד זהיר. זהיר בכל המצוות ובכל התורה, וצדיק עצום כפי שנראה בהמשך הסיפור. פפוס ולוליאנוס אחי. וכשהוא יצא מהבית, נעל את אשתו בבית. וזה לא עבד. אשתו הייתה מרים מגדלת שיער, שמופיעה בש"ס. מרי, כן? אשתו הייתה מרים מגדלת שיער, שישנו הרבה סיפורים עליה. פפוס פוגש את רבי עקיבא. דורש בתורה ברבים. אמר לו פפוס בן יהודה, הרי אתה מסתכן בעצמך שאתה עובר לגזרת המלך. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מלך על שפת הנהר, ראה שם דגים רצים ומתחבים. אמרו להם, רכו הולכו אצלי ואתמין אתכם מנקיקי הסלעים ואל תתיירו. אומר לדגים, בואו אניח בי אתכם. כולנו מכירים את הסיפור. אמרו לו, הדגים, אתה הוא שומרים עליך שאתה הוא פיקח שבחיות, אין אתה על הטיפש, כל החיים שלנו זה במים, אתה אומר לנו לצאת ליבשה, אם פה במקום של החיים שלנו אנחנו פוחדים, במקום מתתנו על אחת כמה וכמה. אומר לו רבי עקיבא, אף אנו כל חיינו אינו לה בתורה, הוא חייך ואורך יומך. אתה אומר שאני מסתכן, לימים נתפסו שניהם, איך נתפסו שניהם? רבי עקיבא על שום למד תורה, פפוס ולוליאנוס אחיו, כשהייתה גזרה שהרומאים רצו להשמיד עיר שלמה כי מישהו הרג את בת המלך ואף אחד שם לא הודע מי זה, באו פפוס ולוליאנוס ואמרו אנחנו עשינו את זה, אז הרומאים הולכים להרוג אותם. הרומאים שאלו אותם, מה אתם אומרים? הם אמרו, אנחנו אומרים שהרבה דובים לפני המקום, הרבה עריות לפני המקום, לקדוש ברוך הוא יש כל מיני חיות רעות כולל הרומאים, ואם הוא רצה להרוג אותנו על ידי דוב, הוא היה הרוג אותנו על ידי דוב, ואם על ידי אריה, על ידי אריה, ואם על ידי רומאים, על ידי רומאים. אז אנחנו, אתם יודעים ואנחנו יודעים שאנחנו לא הרגנו את בת המלך. אבל אנחנו מעדיפים שתהרגו אותנו באכזריות, ולא תהרגו את שאר העיר. על פפוס ולוליאנוס נאמר, שיש להם עולם הבא, שאף אחד לא יכול לשאר את העולם הבא הזה. כי הם הרוגי מלכות. הם הרוגי מלכות, הם נהרגו על לא דבר כדי להציל את שאר העיר. ופפוס יושב עם רבי עקיבא בכלא, כשהוא יודע שהוא לא עשה שום דבר, והוא מוסר את עצמו בשביל שאר עם ישראל. והוא מסתכל על רבי עקיבא ואומר לו, אשריך שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. דברים בטלים? מה זה דברים בטלים? צדיק גמור. ועדיין, הוא אומר, אשריך, שאתה נתפסת על דברי תורה. שנינו עבדנו למען הכלל. שנינו הולכים להרי כי עשינו למען הכלל. אבל אתה על מדרגה יותר גבוהה, כי אתה עשית תורה למען הכלל. ואני סך הכל שנינו בסוף נהרגים להציל את הכלל. אתה הצלת את התורה של הכלל, ואני מציל את החומר של הכלל. אבל מה החומר שווה בלי התורה? הקדוש ברוך הוא הראה לפפוס את התשובה לשאלה שלו. אתה חושב שאתה מצליח, מה אתה מצליח? בסוף גם אתה מוסר את עצמך על קידוש השם למען הכלל. ופפוס הוא אדם גדול. כשהוציאו את רבי עקיבא להרג, אז אנחנו יודעים, סרקו את בשרו, ורבי עקיבא קורא קריאת שמע. ורבי עקיבא הזה, לרגע הזה הוא חיכה. וזה שיעור באהבה. כשבן אדם אוהב, אז הוא מחפש את האפשרות לתת את שיא הנתינה. ואז לרבי עקיבא יש את היישום שמשהו חיכה לו כל ימי חייו. 120 שנה הוא חי. התלמידים שואלים אותו עד כאן, הוא אומר כל ימי, מה? כל ימי היה שאלה, איך אני יכול, מתי יבוא לידי ואקיימנו? אתה חי כדי למות? לא, הוא לא חי כדי למות. אני חי כדי, מתוך אהבת השם. עכשיו הגעתי לשיא שאני יכול באהבת השם. זה ואהבת את השם נוקחה, ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל נפשך. התורה אומרת לנו, את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו. מה זה את השם האמרת? אז יש בזה מחלוקת ראשונים, האם אמירה זה מלשון חשיבות, האם אמירה זה אתה אמרת, האם אמירה זה מלשון ערבית, אמיר, שזה מלך, תעשית את הקדוש ברוך הוא מלך עליכם היום. יש לנו להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו. הגמרא בחולין מספרת שהיה המורה שאמר על עצמו, אני חומץ בן יין. אבא שלי, יום שהוא היה אוכל בו בשר, לא היה אוכל בו חלב. כל היום. אני רק מחכה 6 שעות. אז נשאלת השאלה, נו, אז תעשה כמו אבא שלך, זה כל כך קשה? תשובה, זה לא מתאים לי. בן אדם צריך לדעת איפה הוא קיים בעבודת השם. ואם הוא מנסה לחכות את עבודת השם של מישהו אחר, זה לא הצלחה בשבילו. יצחק אבינו, כשיש רעב, אז הוא חושב לרדת למצרים, כמו שאבא שלו עשה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים לך. אתה עולה תמימה, אתה לא יכול לעשות כמו תוכי. אבא עשה, אני עושה. זה לא הולך. לך יש את העבודה שלך, לא יש את העבודה שלו. הגר"א כותב במשלי, שיש אורח ויש דרך. לכל אדם יש את דרכו ביהדות. מסביר הגר"א, שפעם התפקיד של הנביא היה, שכל יהודי היה בא אליו, להתייעץ מה הדרך שלי בעבודת השם. והנביא היה אומר לו, לפי הכוחות שלך, אתה צריך להתמקד באלף, או בבית, או בגימל. כתוב בפסוק במשלי, כבד את השם מהונך. לכל אדם יש הון פרטי. ההון שלי הוא לא ההון שלך, שהוא לא ההון שלו. לכל אדם יש את ההון שלו. יש את העושר שלו. הקדוש ברוך הוא חנן כל אדם עם כוחות שונים. ממילא הדרך בעבודת השם היא לא זהה לכל עם ישראל. יש דרך רחבה מאוד, שבה יש הרבה דרכים שמתאימים לכל אחד, ובן אדם לא יכול להסתכל על זולתו ולומר, למה אתה לא עושה כמוני? אני עסוק ואני מדגיש מצווה א', ואתה מדגיש מצווה ב', והוא מדגיש מצווה ג'. כולנו עושים תרי"ג מצוות, אבל איפה הדגש? יש הרבה מקום לגוונים. כותב הנציב בהקדמה שלו לספר בראשית, שהאבות נקראו ישרים כי הם יכלו לקבל אחרים שעבדו את השם שונה מעצמם. זה הישרות שלהם. אנחנו היינו חושבים שישר זה כולנו באותו קו. לא, ישר זה שאני גם יכול להבין שאצלך זה אחרת. הסביר הרב פסן זצ"ל שבעצם על פי צירוף הנציב והגר"א אנחנו מבינים מאיפה נבע השנאת חינם של בית שני. בבית ראשון עוד היה להם נביאים. אז אם הנביא נתן לי הכשר לצורת עבודת השם שלי, אף אחד לא יכול להקשות עליי. מה, לא נראה לך הבעיה שלך? יש לי הכשר של הנביא, הלכתי לנביא, הוא כיוון אותי ואני עושה את דבר הנביא. אנחנו מגיעים לעידן של בית שני, כבר אין נבואה. אבל עם ישראל עדיין עם עם גוונים, וכל אחד רוצה לעבוד בדרכו. אבל עם ישראל כבר לא יכול לכבד אחד את השני. לא נהגו כבוד זה בזה תלמידי רבי עקיבא. למה אתה לא עובד את השם כמוני? למה אתה לא מחמיר איפה שאני מחמיר? זה מה שהנציב כותב בהקדמה, שבית שני קראו אחד לשני אפיקורסים. כל אחד יסתכל לשני, נו, למה אתה לא כמוני? אני הקדוש. וכבר לא היה לי תשובה, תראה, יש לי הכשר. באה התורה ואומרת לנו דבר קשה. אנחנו הרגע הסברנו שכל אדם יש לו את הדרך שלו בעבודת השם. אני שונה ממך, כל אחד שונה. והסברנו גם כן שאתה לא יכול לשאוף להיות מי שאתה לא. התורה נותנת לך את האפשרות לפתח את מי שאתה כן. באה התורה ואומרת לנו דבר שעל פניו נראה הפרדוקס הכי גדול שקיים. אומר, תלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אם אני לא יכול להיות אתה, איך אני יכול להיות הקדוש ברוך הוא? והלכת בדרכיו, תחכה את הקדוש ברוך הוא. איך אני מחכה את הקדוש ברוך הוא? אני לא יכול לחכות את השכן שלי, אני אמור לחכות את הקדוש ברוך הוא. הרב שכטר הסביר, אני חושב שזה מאוד הגיוני, אני רק לא יודע על זה מקור אחר. הוא הסביר שזה הפשט של דיברה תורה כלשון בני אדם. למה התורה הרבה פעמים אומרת לנו, השם ריחם, השם כעס? אין שוני בשמיים. הקדוש ברוך הוא עקבי. הוא אינסופי והוא לא צריך שום דבר, אז ממילא אין מקום לשום שוני. אז למה התורה מתארת אצלו את המידות? ללמד אותן, והלכת בדרכיו, חזל למדו מהפסוק הזה, מהו רחום, אף אתה יהיה רחום, מהו חנון, אף אתה יהיה חנון, מהו ביקר חולים, אף אתה בקר חולים, הוא קבר המת, אתה תקבור המת. אז כשיש לנו את הדיברה תורה כלשון בני אדם, התורה באה ומשתמשת בלשונות של האנושות כלפי הקדוש ברוך הוא, זה כדי שאנחנו נלמד מזה את דרכיו. מה זה הלכת בדרכיו? ללמוד ממנו איך בן אדם אמור להיות אדם רחמן וטוב. ואז ממילא זה לא שאני מחכה משהו שהוא לא אני. יש לי את המצוות של בן אדם לחברו. הרמב״ם בספר המצוות, בהקדמה לספר המצוות, הוא תוקף את בעל הלכות גדולות, למה הוא מונה מצווה הלבשת ערומים, מצוות ביקור חולים, למה הוא מונה את המצוות בן אדם לחברו כמצוות נפרדות, זה הכל מצווה אחת, והלכת בדרכיו. זאת אומרת, הרמב״ם ובעל הלכות גדולות, שניהם מסכימים שזה הכל מצוות דאורייתא. כל המצוות בין אדם לחברו. השאלה היחידה ביניהם, זה האם זה הכל תחת כותרת אחת של מצווה דאורייתא, או שזה מתחלק להרבה מצוות לחוד. אבל גם הרמב״ם מסכים שכשאתה מבקר חולה, עושה על בעיית המת, או מלביש האומים, זה מצוות עשה דאורייתא, זה לא המחלוקת ביניהם. המחלוקת היא רק במניין של המצוות, אבל לא האם זה דאורייתא או דרבנן. ברור? והשם המירך היום, אז יש ראשונים שאומרים, המירך רוממך, שהיום הזה של המעמד של ערבות מואב, של הברית, היה כמו מעמד הר סיני. והשם רומם אותנו באותו מעמד, כמו שהוא רומם אותנו במעמד הר סיני. יש פה מקום לדון מה התפקיד שלנו, אבל זה נדון בעזרת שם בספר שמות. מה זה התפקיד להיות עם סגולה, להיות עליון על כל הגויים? יש פה ספרונו מאוד חשוב, שהוא אומר שהתרי"ג מצוות השם נתן לנו כגדלותנו. ושאר האומות הם לא מוכנים וראויים לתרי"ג מצוות. וזה למה שגוי ששבת חייב מיתה. ועל פי הספרונו הזה אפשר לצרף את ההבנה של הספרונו בפסוק לרמב״ם בפירוש המשניות בפרקי אבות. הרמב״ם דן למה יש כל כך הרבה אנשים בעולם שאין להם את הפוטנציאל להיות גדולים בתורה. הרי אם כל היה מגמה זה להיות גדולים בתורה, אז למה קיימים שאר האנשים? אז הרמב״ם אומר, כי אם הם לא היו קיימים, אז כל אחד מאיתנו היה צריך לעבוד, לחרוש, לזרוע, לקצור, אחר כך להכין בגדים. צריך שיהיה עולם שמפתח את הדברים, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בזה בעבודת השם. לפי הספרונו זה מאוד מתאים. להם אין אפילו את הפוטנציאל לרובם. להגיע לזה, אז ממילא התפקיד שלהם זה באמת לפתח מה שמפתחים, יישובו של עולם, זה התפקיד שלהם. זה מתאים גם כן לשיטת הרמב״ם, יש מחלוקת ראשונים, מה פירוש המילה עם הארץ? האם עם הארץ זה שבח לבן אדם, שהוא מיישב את האדמה, כך שיטת הרמב״ם, או שיטת הגאונים, שעם הארץ זה מלשון גרחלים שאיממו, הוא סך הכל דוהה. הוא ארץ, כאילו הוא בן אדם שלא מיישם את הפוטנציאל שלו, וזה גם מחלוקת ראשונים בגמרא שמרגלה בפומד רבנן, אני חושב דיבנה. חכמי יבנה היו אומרים, כשהיו מתחילים ללמוד, אני בריה וחברי בריה. אני שלומד בבן מדרש והוא שבא שדה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כן? מה אני איני מתקדר במלאכתו, אף הוא אינו מתקדר במלאכתי. בשם התאמר אני מרבה והוא ממית, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ניבו לשמיים. יש מחלוקת ראשונים שם על הגמרא, מה הם אמרו? האם הם באו לומר כל הכבוד להם, הם עסוקים שלהם ואני עוסק בשלי, או שהם באו לומר עם כל הכבוד להם, אני מבין למה אני לא יוצא לעשות מלאכתם, אבל להם יש הזמנה פתוחה ואני לא מבין למה הם לא מנצלים אותה לעבוד ללמוד איתי. הם יהיו מתחילים את הלימוד במעין הזמנה, היי, אני לא מתעסק בשלך, אני מבין, אבל למה אתה לא בא להתעסק בשלי? למה אתה לא בא ללמוד? זה אותו כיוון חלוקה, איך אני מסתכל על עם הארץ. משה מצווה את זקני ישראל, וזה בעצם המעמד שמשה נותן לנו את התפקיד שלנו כשנכנסים לארץ ישראל, להעמיד את האבנים. ועל האבנים אנחנו נכתוב את התורה ב-70 לשון. יש מחלוקת ראשונים איך הם כתבו את התורה ב-70 לשון. האם הם כתבו תקציר, כמו שיש לנו ספר המצוות שכתוב תקציר של כל מצווה, הרמב״ם כתב. זה מעניין כי ספר המצוות הרמב״ם כתב בערבית וזה תורגם. אבל התקציר של המצוות, הרב הרשל שכטר אמר, אני לא יודע מאיפה הוא יודע את זה, אבל הוא אמר שהתקציר של המצוות, המניין הקצר של המצוות, מה כל מצווה, הרמב״ם מעצמו כתב בעברית. יש זה נפקא מינה, כי יש שם כמה חידושים, כתובים שם שלא כתובים בכלל בספר המצוות. אז יש אומרים שזה לא היה נס, פשוט מאוד, הקימו אבנים, כתבו עליהם את התרי"ג מצוות בלשון קצרה, וזהו. יש אומרים שלא, הם כתבו את כל התרי"ג מצוות, הם כתבו את כל התורה, וכך נוקטים להלכה, ובגלל זה כתוב כמדומני בחתם סופר, שבזמן הזה אין בעיה ללמד גוי תורה שבכתב. כי ברגע שנכנסנו לארץ ישראל וכתבנו את כל התורה שבכתב על האבנים ועמדנו את זה שם לכל האומות, זאת אומרת התורה התירה לנו כבר לגלות לכל האומות את כל התורה שבכתב ב-70 לשון. תורה שבעל פה זה שלנו. הזכרנו את הפסיק תדרף כהנה, נכון? על תורה שבעל פה. ידע הקדוש ברוך הוא שיבואו האומות ויאמרו אנחנו עם הנבחר. אמר הקדוש ברוך הוא מה אעשה? אקח חלק מהתורה ואסתיר אותה. זה תורה שבעל פה, שבן אדם לא יכול ללמוד בלי מסורת. וצירפנו את זה גם כן אז לרב הוטנר על פורים. חנוכה, שרבות נכתב שבגלל זה תורה שבעל פה לא מסודרת. בגלל זה אתה מתחיל מסכת שבת, אתה צריך להגיע לפרק ז' משנה ב' כדי להבין מה זה למת את נחות. התורה בכוונה לא נכתבה בצורה של שוטנשטיין. בכוונה התורה כתבה, החכמים כתבו את התורה שבעל פה שבלי רב אתה לא יכול למצוא ידיך ורגליך. דברי תורה נהיים במקום אחד, אשרים במקום אחר. אבל תורה שבכתב נכתבה ותורגמה על פי הפסוקים בפרשה שלנו. באר היטב, תכתבו את זה ב-70 לשון. אז הם כתבו את זה ב-70 לשון, אז כבר אין איסור. לכל האומות היה אפשרות ללמוד את זה. הגמרא אומרת, שוטים הם אומות העולם. שהם כולם הלכו, היו צריכים לשלוח אנשים וללמוד את כל התורה. התורה אומרת לנו שכשנגיע לארץ ישראל, אז נעמיד 6 שבטים על הר גריזים, 6 שבטים על הר עיבל, הלוויים עומדים באמצע, הלוויים פונים להר אחד, להר גריזים, הם אומרים את הברכה, להר עיבל ואומרים את הכללה, ו... שני הערים כולם עונים אמן. אחר כך מעין פיוס לאנשים שעומדים על הר עיבל, מביאים קורבן על הר עיבל. התורה אומרת שהקורבן שעושים שם צריך להיות על מזבח שלא תניף עליהם ברזל. וכתוב גם אבנים שלמות וגם לא תניף עליהם ברזל, וזה שני דינים. דין אחד שברזל פוסל בנגיעה, אם היה מין מתכת שנגע באבנים של המזבח בכלל הוא פסל אותם, דין שני שכל פגם פוסל במזבח. עכשיו, בכללות כתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, אבל לפני כן כתוב, ארור מקלה אבי ואימו. איפה זה? ארור מקלה אבי ואימו, וזה אחד מהגדרים של כיבוד אביהם. יש לנו מצוות תעשה דורייתא, פסוק תתוו, ארור מקלה אבי ואמו. יש לנו מצוות תעשה דורייתא, כבד את אביך ואת אמך. כבוד זה שבן אדם משמש אותם כמו עבד. צריכים עזרה לשים נעליים, צריכים עזרה לרדת במדרגות, זה כבוד. כיבוד אביהם זה לא כמו שאנשים חושבים. כיבוד זה בעצם שימוש. מורא אביהם, אז זה שבן אדם מתייחס בדרך ארץ, לא סותר את דבריהם, לא עומד במקומו. אז יש לנו חוץ מכבוד ומורה, ארור מקלה אבי ואמו. מה זה מקלה? שאבא אומר משהו, והוא מעיף איזה מבט. הוא לא אמר מילה. מקלה זה איזשהו יחס שמוריד. כל דבר קטן. זה יכול להיות הנף אפאף, זה יכול להיות רק במבט, אבל זה הערור, וזה להלכה, זה בשולחן ערוך. ערור מקלה אביו ואמו, זה חלק מלכות כיבוד אביהם. וזה בתנועות של האדם. הוא צריך לדאוג לכך שהוא מכבד אותם, ולא עושה משהו שמקלה אביו ואמו. התורה אומרת, ערור מכה רעהו וסתר, וזה בן אדם שאומר לשון הרע, שהוא וסתר, הוא בעצם מזיק לחברו. ואז התורה אומרת, ערור אשר לא הקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. יש מחלוקת ראשונים, האם זה כללה נפרדת, או האם זה חוזר על הכל. אשר לא הקים את דברי התורה הזאת, אז יש במדרש שזה מדבר על מישהו שלא מוכן לעשות הגבה. אשר לא יקים. שמבקשים ממנו להגביה את הספר תורה, והוא לא מוכן להגביה את ספר תורה. וזה אשר לא יקים. זה ירושלמי. לא, כן. החזן שלא מוכן להגביה את התורה, כתוב בירושלמי, עליו נאמר ארור, אשר לא הקים דברי התורה הזאת. התורה אומרת לנו, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, וזה כלל בלימוד תורה, שאם בן אדם שומע, אז הוא ישמע. הווה אומר, יש דברים שיש לבן אדם תאווה אליהם על ההתחלה. אתה רואה, הוא גטעימה, בלי שתיטום, אתה רוצה לאכול אותה. יש דברים שבן אדם מתאווה להם בלי לגעת בהם. תורה זה לא ככה. אתה מתחיל ללמוד, אתה רוצה ללמוד יותר. ונדעה נרדפה לדעת את השם. אחרי שנדעה, אחרי שבן אדם יודע משהו, אז נרדפה, אז הוא רודף. אבל אם בן אדם לא התחיל, אז הוא מרגיש שהוא יודע את הכל. בן אדם שלא למד, לא יודע שהוא לא יודע. אז זה מה שאת אומרת. והיה אם שמוע, אז תשמע. אם תתחיל, אז תפתח את השמיע. אבל אתה צריך להתחיל. זה תלוי באדם. הבן אדם מתחיל קצת, אז הוא ימשיך הרבה. ובאו עליך, אתה לא תצטרך לחפש את הברכות, הברכות יבואו אליך. התורה אומרת, ברוך אתה בברך וברוך אתה בצאתך. צריך לדעת שזה פסוק. וממילא לא ברור שמותר לכתוב את זה בסוכות. אנשים הרבה פעמים כותבים את זה ושמים שלטים עם זה. זה לא כל כך פשוט שאפשר לקחת פסוק סתם לעשות ממנו של לתלות אותו בסוכה. זה מהשלטים שלא הייתי תולה בסוכה. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו באסמך. מפה דרשו חז"ל שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. ועל פי זה יש ברכה שמוזכרת בשולחן ערוך, בהלכות ברכות, שכשבן אדם נכנס למוד את גרונו, הוא נכנס למדוד כמה יש לו בגורן, אז הוא אומר תפילה, יהי רצון מלפניך השם אלוקי שתשלח ברכה בקרי הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מברך אותנו בדברים הסמויים מן העין. זאת אומרת, אני לא יודע כמה תבואה יש פה, עד שאני לא אמדוד את זה, זה סמוי מן העין. כל עוד שאני לא יודע מידה מדויקת, אז עוד יכול לחול על זה ברכה. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כן נותן ברכה, איפה שזה לא מדוד וספור. תוספות נכנס לזה, שהרי כתוב שהשדים גם כן גונבים את דברים שלא מדודים. אז איך זה עובד? השדים גונבים, הקדוש ברוך הוא מברך, אבל בסדר, תוספות מי ישב את זה. אנחנו מקבלים ברכה בדבר סמוי מן העין בגורן, ובגלל זה יש כאלה שנוהגים שכשהם סופרים כסף הם לא סופרים את הכל. אם יש לך בענק, בן אדם בוא נאמר יש לו חסכונות שהוא שם באיזשהו מקום, אז גם כשהוא סופר את זה הוא משאיר חלק שלא ספור, אז ממילא זה עדיין לא מנוי, וכתוב שהקדוש ברוך הוא שם את הברכה בדבר שסמוי מן העין. עכשיו זה סתם ככה, זה כלל, כשבן אדם יכול להסתיר משהו אז יכול לחול לזה יותר ברכה, כי הציבור לא רואה את זה, אין על זה עין הרע גם כן. בסוף הפרשה ישנו את הקללות, והרמב"ן מראה איך שהקללות שבחוקותיי הם על בית ראשון, והקללות שבכתבו הם תואמים בדיוק את החוויות שלנו עם הרומאים והגלות שלנו עד היום. ואם נדייק נשים לב, פה הוא אומר גוי מרחוק, גוי לא תדע לשונו, שם זה לא, שם זה גוי מקרוב. הרבה חילוקים שהרמב"ן מראה יותר בדרשת תורת השם תמימה מאשר פה, אבל הרמב"ן מראה שאם נדייק בכללות נראה שזה בכלל לא מדבר על אותו דבר, הכללות שבחוקותיי והכללות שבכתבו. בסוף הפרשה אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו שבעזרת השם גם אחרי הגלות הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו והוא יחזיר אותנו, ומשה קורא לנו ואומר לנו אתם ראיתם שהצלחתם למרות כל מה שהיה, ומשה אומר להם אתם באתם לפה והצלחתם, גם שלא לא היה לכם דרך טבעית, הקדוש ברוך הוא טיפל בכם והביא אתכם, וכבר התחלתם לנחול את הארץ, ובעזרת שם נמשיך ונשכיל.